פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, שלישי שמח הפעם.
כן, שלישי שמח. אני חושב שנעבור לשלישי רק בגלל שתוכל להגיד שלישי שמח. זה נשמע יותר טוב משני שמח.
כן, שלישי אני עדיין עבד של אריאל, אז כנראה לא יקרה בזמן הקרוב, אבל אולי בסוף.
בסוף.
טוב, כשיקשיבו לנו, ובטח עוד עד שנעלה את הפודקאסט, כבר תוצאות הבחירות כבר יהיו ידועות, אבל היום זה יום בחירה.
נכון, היום זה יום של בחירות, ואנחנו יכולים לדבר למי מצביעים, אבל לא נראה לי שבשביל זה המאזינים שלנו התכנסו. אז על מה נדבר?
אני אומר, בוא נדבר על הנושא.
יאללה.
אז, על בחירה.
מעולה. ליברמן, שס, בן גביר, אז מה אנחנו בוחרים?
אדלר. או CBT, מה אתה מעדיף?
אני מעדיף CBT.
יאללה.
כי בניגוד אליך באדלר אני לא מבין. ניסיתי פעם לקרוא איזה ספר שלא שהדפיסו אותו מזמן ולא הצלחתי, אבל נראה לי שהוא אמר דברים מאוד מאוד משמעותיים. אז בואו נתקדם. אז אנחנו רוצים לדבר על בחירות, על בחירה.
לא פוליטיקה, אלא על הבחירה. על הזכות שיש לנו לבחור.
ובסופו של דבר,
הקושי לבחור.
הקושי לבחור. המשאב הכי הכי נדיר שלנו הוא הקשב שלנו. ויש לנו זכות לבחור, ואנחנו שוכרים את זה הרבה פעמים, איפה שהקשב שלנו נמצא. עכשיו, חברות כמו פייסבוק וגוגל, חברת החדשות, ערוץ 2 ועוד ועוד ועוד, טיק טוק ואינסטגרם, הם אלופים בלעזור לנו לבחור איפה למקד את הקשב שלנו, או בעצם לגנוב לנו את הקשב שלנו. יש לנו עוד
חברה. אתה יודע שסתם האנקדוטה קטנה שבגינה אני קוטע אותך, המרצה שלי לקשב לפני שנתיים, היה שותף שלך.
כן. יניב.
הוא אמר, הוא נדמה לי שזה הוא שאמר לי את המשפט שנתקע, ומאז אני אומר אותו גם לסטודנטים שלנו, ובכלל, הוא אמר לי, הוא לא לי, הוא אמר באולם, המוח שלנו, המוח האנושי, וכנראה מוח בכלל, זה האיבר הכי עצלן והכי נצלן שיש. הוא רוצה להשקיע מינימום אנרגיה כדי לקבל מקסימום תמורה. אני חושב שזה לא רק המוח, אבל אם ניקח את המוח, זה בהקשר של הקשב.
אז זה לגמרי אפקט הסטלן של המוח. עכשיו, אם מישהו רואה את יניב, ראש מחלקת פסיכולוגיה באריאל, הוא נראה סטלן, שיער ארוך, רסטמן, אבל הוא לא. אבל בסופו של דבר, המוח שלנו הוא עצל, הקשב שלנו, זה לא שהוא עצל, פשוט הוא מתמודד עם עומס אדיר של מידע.
של משימות, כן.
ומשימות, בגלל שהוא במתקפה אינסופית, אז הוא מחפש לייעל ולעשות אופטימיזציה, ובעצם ללכת לדרך שהכי יעילה לו, או אולי הדרך הכי קלה, אבל מה שיניב אומר, אני חושב שהוא צודק, יניב מאוד משפיע עליי, אני עובד איתו מאוד צמוד, עבדתי איתו מאוד צמוד הרבה שנים. עכשיו, בסופו של דבר, הקשב, איפה אנחנו בוחרים לשים את הקשב שלנו, הוא דבר ש... יש לנו הרבה השפעה, יש הרבה תחרות על הקשב שלנו. עכשיו, אני רוצה להכניס לפה עוד אלמנט, כי יש לנו חברה מאוד קרובה שהיא מככבת פה בפודקאסטים שלנו, שהיא גם גונבת לנו את הקשב בצורה מאוד מאוד יעילה. אנחנו מדברים על החרדה. עכשיו, האדם החרדתי מעסיק את עצמו ועוסק בעצם ועובד לנושא החרדה. אם ניקח את ה-OCD כקיצון של החרדה, כן, זה אחד מהקיצונים של החרדה, OCD זה עבודה במשרה מלאה. עובדים בלא להיות כביכול בחרדה. עכשיו, בסופו של דבר, הקשב הזה נגנב מאיתנו בגלל הרגש שלנו, בגלל הפרשנות שלנו. כמו שגוגל ופייסבוק עושים אלגוריתמים מאוד מאוד חכמים, לגנוב לנו את הקשב כדי שנבלה שעות בתוך האפליקציות שלהם, כדי שהם יוכלו לדחוף לנו לקשב שלנו פרסומות, כדי שנבזבז את הכסף שאין לנו או יש לנו, לקנות את אותם מוצרים. אז אותו דבר, החרדה גונבת את הקשב שלנו, זה אלגוריתם מאוד מאוד חכם, כדי, יש לזה איזושהי מטרה, בסדר? בסופו של דבר, ואנחנו זוכרים את התזה הנורא נורא חשובה שלנו, שהרגע שלנו הוא לא שלילי, הוא תמיד חיובי. אבל בסופו של דבר, ברגע שאנחנו בוחרים לא להפריע לרגע שלנו, להשפיע על הפרשנות שלנו, אז שם אנחנו עובדים ועוסקים בחרדה, ואז אנחנו בהרגשה רעה. ואני מאמין שיש לנו עדיין את זכות הבחירה, ושאחד מהדברים המאוד יעילים ב-CBT, בגלל זה בעצם בין השאר, אחד הדברים החשובים שה-CBT עובד, שאנחנו מלמדים אנשים שיש להם את זכות הבחירה. יש להם את זכות הבחירה לאיזה מחשבה להאמין, יש לנו את זכות הבחירה לאיזה מחשבה לא להאמין, יש לנו את זכות הבחירה להיכנס לתוך החרדה ולתת לה לנהל אותנו, יש לנו את זכות הבחירה לשנות את ההתנהגות שלנו כדי לבסט את החרדה בצורה יותר טובה. ולכן בסופו של דבר, יש פה אלמנטים שאני בעצם בוחר, למרות שאני לא חושב שאני יכול לבחור, כי כמו שיניב ואתה אומרים, המוח שלנו הוא כביכול סטלן, הוא לא רוצה להתאמץ, הוא לא רוצה להתאמת, הוא לא רוצה קונפליקט, הוא רוצה לזרום עם, 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 עם מה שיש. עכשיו, ושוב, יש אלמנטים בתוכנו שאין לנו את זכות הבחירה בהם. בסדר? אין לי זכות בחירה לבחור מה אני מרגיש באותו רגע. אין לי זכות בחירה לקבוע מה המחשבות האוטומטיות שיופיעו לי בתוך השולחן העבודה או בתוך המודעות באותו רגע. אין לי זכות בחירה. אבל, ופה בא אבל, יש לי זכות בחירה בתגובה שלי לאותו רגש. יש לי זכות בחירה בתגובה שלי לאותה מילים אוטומטיות שקופצות לי לראש. יש לי זכות בחירה, יש לי קשב רצוני, לשים מילים חדשות בתוך הראש. יש לי זכות בחירה להתנהג נגד או בניגוד לאותה אינטואיציה שיש לי כתוצאה מהרגש השלילי. ופה בסופו של דבר אנחנו חוזרים, בוחרים להרגיש טוב. זה לא סתם אנחנו קוראים לזה בוחרים להרגיש טוב. ופה זכות הבחירה שלי היא מאוד מאוד משמעותית, וחלק מתהליך השינוי שאני יכול לעשות, זה שאני יכול לבחור תגובה אחרת. יש לי שליטה מאוד גדולה על התגובה.
עכשיו, ברגע שאני מביא את המילים האוטומטיות למודעות, נגיד משהו על, 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 על קשב ואיזושהי תפיסה שהיא שגויה, ועדיין רוב העולם מאמין בה, אנחנו חושבים שאנחנו מולטיטאסקינג. אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים לעשות כמה דברים, שהמוח שלנו מסוגל לעשות כמה דברים במקביל. זה נכון נוירולוגית, זאת אומרת, המוח שלנו מטפל בנשימה ובדופק ובזה, ומסוגל לטפל בהמון דברים במקביל, אבל לא בקשב. ואתה יודע, כשאנחנו הולכים לקנות מחשב, אנחנו יודעים שמחשב הוא מולטיטאסקינג, הוא מולטי וואטאבר, הוא מסוגל לעשות המון דברים במקביל. זה לא נכון. מעבד של מחשב, CPU, לא מסוגל לעשות הרבה דברים באותו שבריר שנייה. מה שהשעון של המחשב יודע לעשות, הוא יודע לחלק את השנייה להמון המון המון שברירים, ויש לנו במחשב יותר ממעבד אחד. וככה יוצא שכל מעבד יודע בכל חלקיקון שנייה לעשות משהו, להחזיר את הקשב, לעשות משהו אחר, להחזיר את הקשב, לעשות משהו אחר וחוזר חלילה. אנחנו בעין האנושית חושבים שהוא עושה דברים במקביל. הקשב שלנו במוח אותו דבר. כן, אנחנו מסוגלים ללעוס מסטיק וללכת באותו זמן, אף אחד מהדברים האלה לא לוקח מאיתנו באמת קשב. אבל כאשר הקשב שלי מופנה פנימה, הוא לא יכול להיות מופנה החוצה. וכאשר הוא מופנה החוצה, הוא לא מופנה פנימה. כאשר הקשב שלי מדלג על המילים האוטומטיות, שזה המשמעות שלהם, הם אוטומטיות כדי לחסוך מני משאב קשב, אז אני פועל מתוך האוטומט. כאשר אני מחזיר את הקשב למילים האוטומטיות ואוסף אותם, יש לי את היכולת לנתח אותם, וזו הבחירה שאתה מדבר עליה, אם אני מבין אותך נכון.
אתה מבין אותי נכון. ובסופו של דבר, הקשב, החרדה, היא לוקחת את הקשב פנימה. בסדר? ואז היא דואגת שהקשב יופנה החוצה לחפש את האיום במקרה שיש איום. בסדר? אבל ברוב המקרים, אנשי החרדה שאנחנו מתעסקים איתם, אין איום, אין אריה, אין נחש, אין כלום בחוץ. והאימות הוא עוד פעם חזרה לקשב הפנימי, ואז יש מחשבה אוטומטית שמייצרת חרדה. האימות שלה היא מחשבה אוטומטית הבאה שמייצרת חרדה, והאימות שלה היא מחשבה הבאה אוטומטית שמייצרת חרדה, והאימות שלה זה מחשבה כבר הרצונית שלי, שאומר וואי וואי הלך עליי וזה סוף העולם.
וזה כמו שבלול, כל מחשבה תגובתית כזאת היא קשה יותר מקודמתה, והיא בסוף זו שנשארת
במודעות. פה אמרת משהו נפלא, כי אם אני עכשיו לוקח את הקשב החוצה, וזה הטכניקות שאנחנו מלמדים את האנשים, מסתכל החוצה, מחפש עובדות, מחפש ראיות, כי בסופו של דבר, אם יש איום אמיתי עליי, בסדר, אז יש ראיות, יש הזקה, יש נחש. עכשיו, קיבלתי מכתב, פיתרו אותך מהעבודה. הבוס שלי עמד וצרח עליי, אני עובד הכי גרוע בחברה. אשתי הודעה לי שהיא עוזבת אותי. קיבלתי תשובה מהרופא, אחי, יש לך סרטן, בסדר? יש מקרים לא טובים. ובסופו של דבר, יש לי חרדה. אם יש לי מכתב מהסרטן, מהרופא, וואו, הגיע בדיקה שיש לי מרקרים לסרטן, סבבה, לא משהו, לא סבבה, אבל אני יכול לבחור עכשיו להיות מסכן ובחרדה לנסות להתעסק עם הידיעה הנוראית שהגיעה אליי. אבל בסופו של דבר, הרופאה התקשרה אליי, אתמול, עשיתי בדיקה, ועצם הטלפון של הרופאה שלא הספיק טענות לה, הכניסתי לסרטים מטורפים, חרדה על חרדה וחרדה על חרדה. ובסופו של דבר שדיברתי עליה, הגיעה בדיקה ממש קצת לא טובה, של איזה כול, אבל לא בעייתית. ולכן, הסרט שאני הייתי בו עד שהגעתי יומיים אחר כך לרופאה, היה סרט מיותר לחלוטין, לא היה לי עובדה, עדות לבעיה האמיתית שלי. והבעיה שלי היא בערך 2% מהדברים שאני דמיינתי לעצמי במהלך יומיים עד שנפגשתי עם הרופאה. ולכן, הכל היה פנימי. כל המידע שהיה לי היה מידע פנימי. כי המידע האמיתי נמצא אצל הרופאה שלי. שידע מה בעצם, למה התקשרה לי ורצה לי להיפגש איתי. ולכן פה, אם אני מבין שיש לי מידע פנימי, והקשב הולך פנימה וממשיך לקבל עדויות פנימיות, החרדה עולה וזה השבלול, ולכן אני יכול לעשות סטופ כדור הארץ, ואני רוצה להפנות את הקשב טיפה החוצה, ולשאול את הבוס שלי, אתה כועס עליי, מיכאל? כי הוא לא אמר לי שלום באותו בוקר. במקום להיות בפנים, מיכאל לא סובל אותי, הוא לא אוהב אותי, אני עושה דברים לא בסדר. כל הסרט הפנימי שאני מצייר לעצמי, ומיכל פשוט לא שם אליי לב, הוא אמר לי שלום, ואפילו לא שמתי לב שהוא אמר לי שלום, וזה דברים שקורים לכולנו כל הזמן. ואז מיכל יגיד לי, מיכל יגיד לי, מה פתאום, אני נורא טרוד הבוקר, לא שמתי לב שעברת לידי בכלל. ואין, לא נישהו, לא קרה כלום, הוא באמת לא שם לב, הוא היה טרוד במשהו אחר, והוא אומר לי את זה. ופה, הנקודות האלה, דווקא התיאוריות האלה של הקשב, שיניב מומחה בהם, וגם אתה עכשיו מסיים תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית, הן תיאוריות מאוד מאוד רלוונטיות להבין את מנגנוני ההפרעה שלנו. ואני חוזר שוב לבחירה, בסדר? יש לי בחירה מאוד 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 גבוהה על מה אני חושב, על המילים שאני שם בראש. יש לי בחירה מוחלטת על ההתנהגות שלי. בסדר? מעט מאוד מההתנהגויות שלי, כמעט ואין לי בחירה. בסדר? כמעט ואנחנו אף פעם לא באולם קולנוע שיש בו שריפה, ואני חייב לברוח החוצה. בסדר? זה כמעט ולא קורה לנו.
זה לא אומר שאין התנהגות אוטומטית, זה רק אומר שאנחנו יכולים, לצאת מאוטומט, לעבור לגיר רגיל ולשלוט בהם.
אז אני לא חושב שיש התנהגות אוטומטית. אני יכול להתווכח איתך על זה. אני לא חושב שיש התנהגות אוטומטית בכלל. אני חושב שיש חשיבה אוטומטית, אני חושב שהרגש הוא מאוד אוטומטי. אני לא חושב שיש התנהגות אוטומטית. אני, יש, מי שיש לו תורט אולי, אבל זה הפרעה נורא נורא נדירה.
לא, אני מתכוון לומר שאם אני לא עובר כאילו לגיר רגיל ולא משתמש בזכות הבחירה שלי, אני פועל מתוך המחשבה האוטומטית, זו פעולה שהיא כאילו אוטומטית, זו פעולה ש... כאילו לא בחרתי לעשות, אלא היא נגזרת מהמחשבה.
המחשבה החמומה, גיל יצבן אותי, אני צריך לתת לו אגרוף, תהיה בראש. יהיה לי מחשבה חמומה, תביא אגרוף לגיל, כי הוא יצבן אותי.
ועכשיו אם אני לא עוצר, אז התגובה יוצאת, וכאילו, היא כאילו אוטומטית.
היא לא אוטומטית.
לא באמת אוטומטית.
אני יכול להחליט לא לתת לך אגרוף, למרות שהצבנת אותי.
נכון, נכון, אני מסכים. היא כאילו אוטומטית, היא בהרגשה שלי כאילו אוטומטית.
אותו אפקט יניב, בוא נקרא לזה, אפקט הסטלן שלא רוצה להתאמץ, אז זה אוטומטי, כי הוא לא רוצה להתנגד לזה. המוח ייתן לנו להבין שזה אוטומט, אבל זה לא.
אמת.
אבל מחשבה אוטומטית אין לנו מה לעשות נגדה. הקשב האוטומטי שמעביר מילים מהלא מודע או התת מודע, לא משנה איזה גישה אתה, למודע, אין לנו מחשבה, אין לנו שליטה, אין לנו שליטה אם אני זוכר חלום או לא זוכר ומה בחלום, אין לנו שליטה על, על אותה פעילות מוחית. בסדר? אני מניח שיש דברים אוטומטיים ואני מסכים איתך ברמה של אינסטינקט, אם אני שם את היד על מה
של אינסטינקטים, של רפלקסים, אבל לא הנושא שלנו.
נכון, יש אינסטינקטים ורפלקסים, בסדר? אני לא, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים בעצם על, על, בסופו של דבר בעולם שלנו יש, אם אני לוקח את ההתנהגות תמיד יש התנהגות יתר, שזה עשיית יתר, זה הפרפקציוניסטים, ויש התנהגות חסר, שזה הנמנעים או הדחיינים. ולכן בסופו של דבר, אל מול אותו מידע שעולה לי בראש, בסדר? אני יכול עכשיו, ובוא ניקח את הדוגמה של הבדיקה הרפואית, ללכת לקרוא את כל האינטרנט על כל מה שאי פעם קשור לאותו בדל בדיקה שעשיתי, ולא לישון בלילה ולהתקשר לקדוש שלי, רופאה, קובעת המשפחה ולחפור לה, בסדר, באוברדוינג מטורף, ואני יכול לי פשוט להתעלם, אפילו ללכת לפגישה עם הרופאה, כי אני בכלל לא רוצה לדעת מה, מהדבר.
לברוח, כן, להתחבר.
בסדר.
וזה מה שאני מתכוון, הכאילו, ההתנהגות הכאילו אוטומטית, זה ההתנהגות שנובעת מאותה סכמה קוגניטיבית שאולי דיברנו ואולי עוד נדבר עליה בהזדמנות.
אם תשאל מה עשיתי, פגשתי איתה בדוד הרופאה שלי, אבל לא משנה, אבל אל תספר לאף אחד.
ולא הפסקת לחפור לה שלוש שעות כדי לדעת ממש ממש ממש. שעה וחצי
היא ראתה את הבדוד, אבל לא משנה, שים את זה בצד. אבל אל תספרו, לאף אחד, בסדר חברים? כן, סליחה גיל, קטעתי אותך.
בעצם מה שאני רוצה להגיד, ואני פה מאוד מאוד מצטרף לדעתך, אני חושב, אנחנו מדברים על מודל אמת, אירוע, מחשבה, תוצאה שמתחלקת לשלוש, רגשית, גופנית, פיזיולוגית והתנהגותית. ומזה נגזר כאילו ההתנהגות היא גזרת גורל, התגובה ההתנהגותית. כאילו היא גזרת גורל, כאילו אלה המילים שקפצו לי לראש, אלה המחשבות האוטומטיות שלי, בום, יש התנהגות. אני יכול לעצור את הזרי, מודל אמת זה א' נקודה, מ' נקודה ת', ראשי תיבות. בואו נשתמש בנקודה הזו. הנקודה הזאת היא כמטאפורה, היא הזדמנות לעצור ולשאול את עצמי. האם המילים האלה נכונות? האם יש הוכחות במציאות? למילים האלה, ואם לא, איזה מילים אחרות יכולות להתייחס למילים המקוריות, לענות להן תשובה מלאה, וכזו שאני מאמין לה, שאני חושב שהיא נכונה, ואז תבדקו מה קורה בטף.
ושוב, כשאנחנו מדברים על ה-ABC, שזה האמת באנגלית, אבל יש לנו ABCDE, בסדר, וה-D וה-E זה בעצם ה-D, נבדוק בגדול אם יש יבוטי חשיבה, והאי זה בעצם, בוא נקרא זה המחשבה החדשה או התגובה החדשה שהיא אדפטיבית יותר. אז ולכן, ופה אנחנו רוצים להוסיף עוד שני טורים, אם בוחרים להרגיש טוב וזה, שבעצם לפעול על פי הטור החמישי, כי שוב, יש קבלת החלטות, קרה ABC יש אוטומט, שהוא לא בעצם אוטומט, ואני אומר, סטופ כדור הארץ, והייתי צריך להשתיק את זה, מקום שזה מאוד כן, מפריד.
מישהו מתקשר אליך, כנראה רוצה להגיב על הדברים כן. שאנחנו אומרים. אז, לא, אנחנו לא באונליין.
בסדר, אז ולכן הבחירה שלי של התגובה היא אחרי שעשיתי איזושהי רפלקציה, ואני רוצה בעצם להגיב תגובה שהיא יעילה לי. יעילה לי אל מול האירוע, אל מול העולם הערכי שלי. שמשפיע בעצם על, על, על היכולת שלי להגיב, בסדר? כי אם ילד קטן יצבן אותי, יש אחד שייתן לו סתירה, יש אחד שיתרחק, יש אחד שינסה להסביר לו, יש אחד שיתקשר להורים שלו, בסדר? וכל אחד בעולם הערכי שלו, העולם הערכי שלי זה למשל לא לתת לילד קטן סתירה, אבל יש אחד שאולי הסתירה תהיה יותר יעילה בעולם הערכי של מישהו אחר. ופה אני לא מתערב, התגובה צריכה להיות יעילה לי, ועל פי העולם הערכי שלי, על פי הניסיון שלי, ועל פי מה שבעצם בוחרים להרגיש טוב, יעשה לי טוב. בסדר, כי אם אני טיפוס מחנך, אז אני רוצה לחנך את הילד. אם אני טיפוס פשרן, אני רוצה להתפשר מהם. ופה אני רוצה לבחור את התגובה שהיא מתאימה לי למי אני ולאישות שלי. פה זה נהיה קצת מורכב, בסדר? עכשיו, אני רוצה רק לחבר פה עוד אלמנט שהוא בעצם הרוטב של הדבר הזה. כי כל הדבר הזה מלווה ברגש. הרגש הוא סוג של רוטב של הדבר הזה. והרגש נוכח שם בתוך הסיטואציה הזאת. הרגש הוא סמן, הוא בא להצביע לנו. בסדר, הרגש יכול להיות שאני מאושר, הרגש יכול להיות שאני כועס, הרגש יכול להיות שאני אשם, הרגש יכול להיות שאני מתבייש, הרגש יכול להיות שאני בחרדה, דאגה, הרגש יכול להיות ייאוש, וגם לפעמים יש לנו כמה רגשות שמעורבות בתוך איזשהו אירוע וסיטואציה. עכשיו, בסופו של דבר, הרגש בדרך כלל ידחוף, בגלל שזה מורכב לנו, זה ידחוף אותנו ללכת לכיוון האוטומט. כי בסופו של דבר, האוטומט שלנו יהיה, אני רוצה להוריד את הרגש כמה שיותר מהר. אני רוצה לברוח מהרגש הזה של המטופלים שלנו. אני רוצה לא להרגיש את החרדה, אני נורא מפחד שהכעס יתפוצץ ואני רואה את הסתירה לילד. ולכן, אני מתוך הרצון שלי לברוח מהרגש או להפחית את הרגש בצורה מיידית וברוב המקרים לא יעילה, אז התגובה שלי תהיה אל מול המוטיבציה שלי להפחית הרגש, וזה לא מה שאני רוצה בסופו של דבר. אני רוצה לקבל תגובה, כי בסופו של דבר הרגש הוא לא המנה העיקרית פה, הוא חשוב אבל הוא הרוטב, בסדר? הוא מוסיף את הפלייבר, את הטעם לחיים. ולכן אם אני חרדה עצומה והפרשנות שלי הלך עליי, על הפאב אלה ולהקתו, ולא יעזור שום דבר. וההתנהגות שלי, הימנעות הוא רצייה, בסדר? ואז יש לי עוד חרדה, בסופו של דבר, אם אני ארצה, זה לא אומר שהחרדה תלך, אולי תדעך לרמה מסוימת, אבל היא תחזור ותעלה ותחזור ותעלה, ואני רוצה לבחור תגובה, שיותר יעילה לי גם במילים, בפרשנות, וגם בהתנהגות. ולכן אנחנו רוצים להרגיש את הרגש, אנחנו רוצים לבחון את המילים, אנחנו לא רוצים לברוח מהרגש, אנחנו רוצים לבחור לשים מילים בראש שלנו, תשובות בראש שלנו, שהן יעילות לנו, ולהגיב בצורה יעילה. דרך אגב, הרבה פעמים זה יעיל לא להגיב. כי אם ילד קטן שאני לא מכיר מציק, אני פשוט יכול לבחור ללכת, אני לא צריך להוריד לו סתירה. בסדר? יותר יעיל לא להגיב במקרה כזה. למה אני צריך לנחיל את שאני לא מכיר, מה אכפת לי עם הילד הזה? ולפעמים, אם זה הילד שלי, שהוא לא מצליח לישון בלילה ונכנס לאיזושהי אובססיביות והוא נכנס לאיזשהו טנטרום והוא לא יכול לסבול, אז אולי אני לא בעד אלימות פיזית, אולי אפשר לעשות משהו טיפה יותר, בוא נקרא לזה, לא מכיל, כדי לעצור את אותה התנהגות מאוד לא רצויה של הילד שלי שמשגעת אותי, משגעת אותו, משגעת את המשפחה שלי. ולכן יש לי זכות הבחירה על פי מה שלי, וזה אותו אדם יכול להיות מוותר, לא מגיב. ושוב, ברנס מלמד אותנו, ברנס, וזה אחד הדברים שאני נורא אוהב בברנס. ברנס אומר שיש לנו הרבה תגובות, יש לנו הרבה כלים, אנחנו לא יכולים להשתמש באותו כלי כל הזמן. אני לא חייב להימנע כל הזמן, ואני לא חייב להגיב כל הזמן.
ואנחנו לא יכולים להשתמש ביותר מכלי אחד באותו רגע. הרעיון הוא שנשתמש בכלי שהכי מתאים לסיטואציה, בהתאם ולפי אדלר, ערכים וצרכים זה אותו דבר, זה ממש מילים נרדפות, אז בהתאם לעולם הערכי שלנו. לא בהתאם למה שנראה לי באינסטינקט במרכאות כפולות הכי מתאים לכרגע. כי בשביל זה אני יכול לפעול מתוך האוטומט. האוטומט משרת את הרגע. הניתוח הזה שהזכרנו הוא משרת את מה שנכון לי כאדם בהוויה שלי, במבט על. אגב, אני בהזדמנות הזאת רוצה, דיברת וחשבתי, נזכרתי במטופל שהיה לי פעם, מטופל ירושלמי שהיה לי פעם, שהייתה לו תובנה שאולי הזכרתי בעבר, כי אני מרבה להזכיר אותה מאז, להבין את המודל הזה, את הרעיון הזה, זה פשוט. אבל זה שזה פשוט לא אומר שזה קל. זה דורש כאיזה תובנה של מטופל שאני לא אשכח, הגיע אליי מירושלים, ועשה דרך מדהימה, ובאמת פשוט להבין את זה.
רגע גיל, תעצור שנייה, כי אני, יש פה איזה...
אין בעיה, נעשה רגע פאוזה ונחזור אליך. חזרנו. אגב, אני מאוד אוהב את האותנטיות של הפודקאסט שלנו, בחיים האמיתיים, כל אחד מהבית שלו, בזום, ולפעמים כשזה ככה, אז לפעמים יש הפרעות, אני מבטיח גם לא לחתוך את הפרעה הזו, ואפשר להמשיך מכאן.
אז אני מתנצל בפניך, בפני המאזינים שלא השקעתי את הפלאפון שלי, בדרך כלל אני זוכר לעשות זה, אבל היום לא עשיתי. פעם בה אני אשתפר, אני מקווה.
חלק מהחיים. אז הסכמנו שלהבין את מודל אמת זה פשוט, לממש אותו זה לא בהכרח קל, אבל זו הבחירה שלנו. אם אנחנו רוצים לעשות את המאמץ ולאמץ את המאמץ ולאמץ, אבל ממשמעויות אחרות, לאמץ את הגישה הזאת ולשנות את החיים שלנו, ולפעול שלא תמיד מתוך הכאילו אוטומט, אלא מתוך האינטרס האמיתי שלנו, או לא. אגב, זו לא תשובה בינארית. אני לא תמיד אפעל מתוך ניתוח מעמיק של מה קרה, מה הרגשתי, מה חשבתי, ולפעמים אני אתן לאוטומט שלי לבוא לידי ביטוי, זה ממש באינטרס שלי.
אני מסכים איתך שלפעמים אפשר לתת לאוטומט לרוץ, תראה, אם זה יעיל, ניתן לו לרוץ, אבל אם אני נכנס לפאניקה או למעגל חרדה, לא ניתן לרוץ. אם האוטומט שלי עובד טוב, מצוין, דרך אגב, רוב האנשים האוטומט שלהם עובד טוב. אנשים שמגיעים לנו לטיפול, האוטומט שלהם מתקלקל קצת, הוא נתקע על חימום יתר, או שהמנוע לא סוחב יותר.
בדרך כלל, זה קצת כמו שאתה אומר, בדרך כלל האוטומט מתקלקל בפינות מסוימות. גלגל שיניים אחד לא מדויק, אבל רוב האוטומטים משרתים אותנו, הם קיימים, הם חלק מהביולוגיה שלנו, כי הם משרתים אותנו.
ופה החידוד שלך הוא סופר חשוב, כי בגלל שאנחנו נוטים להיות קשים עם עצמנו, אז אנחנו כבר גלגל שיניים אחד או שניים מתוך האוטומט לא עובדים טוב, אנחנו כבר רוצים להשבית את כל הגיר, ואני מסכים איתך, המטאפורה הזאת טובה. לכן הגיר עובד, יש תקלות בגיר, יש גיר עובד פחות טוב ויותר טוב, אבל אוטומטים בהחלט בחלק מהגדול מהמקרים משרתים אותנו, ואנחנו יכולים לדעת שאנחנו לא משרתים אותנו ברגע שכמעט התוצאה, שאנחנו יודעים שהאוטומט לא משרת, אותו אוטומט, אותו חלק מהאוטומט לא משרת אותנו, זה, זה, זה בתופעה, התופעת הרגש, העודף רגש, רגש בהרגשה רעה בעצם, ברגע שאנחנו מבינים שההרגשה שלנו היא רעה, רע מאוד, או רע לאורך זמן, אנחנו מבינים שמשהו לא עובד טוב, ואז אנחנו נבחור לקחת חלק מהאוטומטים. עכשיו, דרך אגב, אם אנחנו נאמן את האוטומטים האלה, אנחנו מתאמנים, עושים את היומנים, ובסופו של דבר אנחנו יודעים לתקן את האוטומט, כי אחרי שעשינו הרבה יומנים וחשיפות, האוטומטים כבר יודעים בסופו של דבר גם להסתדר ברמה יותר טובה. לא אצל כולם, לא כל הזמן, כי אנשי ה-OCD או אנשי החרדה, המחשבות יהיו להם, אנשי החרדה המוחלט, המחשבות יהיו להם שם, אבל יהיה להם כבר הרבה יותר נוחים וקלים. זה לא ילך, כאילו, הדברים, המוח לא משתנה, הקשב האוטומטי לא משתנה. מה שכן משתנה מאוד זה התגובה, ולפעמים גם האוטומט משתנה אחרי אימון מאוד גדול, ולכן חייבים להתאמן. האימון פה הוא מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, אני אמרת משפט נורא חשוב, שאנחנו כל הזמן עוסקים בזה, אני עוסק בזה כבר קרוב ל-20 שנה ב-CBT, ואני כל הזמן לומד דברים חדשים על עצמי בתוך הדבר הזה, ואני כל הזמן מתאמן. דרך אגב, בגלל זה המחקרים של ה-CBT מוכיחים שאחרי שנה, לאנשים שעובדים בכלים יש השתפרות בסימפטומים, וכל הזמן הסימפטומים משתפרים, תוך כדי השימוש והדיוק של המיומנות הזאת, של מה אני בוחר כרגע להתייחס אליו, איך אני בוחר כרגע לצאת מאותה שערה רגשית שאני נמצא בה, איזה כלים עובדים לי כדי לבסט את הרגש חזרה, לאותו מקום שאני בוחר להיות בו, ושוב, הבחירה היא הרגשה טובה. ומה מנווט את ההחלטה שלנו בשימוש בכלי ה-CBT, זה להרגיש טוב, זה לא להיות יותר עשירים, יפים, מוצלחים, יעילים, מקודמים, ממש לא. זה להיות במקום שאני חווה את העולם בצורה טובה, בצורה נעימה, בצורה נוחה,
בצורה יותר מדויקת.
בצורה יותר מדויקת לי, מדויקת לי.
עם פחות עיוותי פרשנות. בכלל בעיניי, ה-CBT היא שפה, וברגע שאני למדתי את השפה, אני יכול להשתמש בה או לשכוח בה, לשכוח אותה. ואם אני אמשיך להשתמש בה, אז אני אשתפר בה, ואחרי שנה, המחקר מוכיח וגם ההיגיון, ברגע שאתה מקבל את האקסיומה שה-CBT היא שפה, אני אשתמש בה בצורה יותר יעילה, היא תהיה אפילו יותר אפקטיבית עבורי. לכן באמת המחקר מוכיח שאנשים שעברו טיפול CBT שנמשך ככה וככה זמן, שנה אחר כך עדיין ממשיכים להראות שיפור. אם הם ממשיכים להשתמש בכלים, זה די מובן. אז תראה, היום יום בחירות, ודיברנו על בחירה, התחלנו באמת מודל אמת, יש גם רשימה אמת, ואנחנו מסיימים במחל, בלדעת למחול לעצמי גם על הטעויות שלי ולבחון אותם ולתקן אותם.
ואני רוצה להגיד לך שאם נעשה את כל זה, יש עתיד.
אם נעשה את כל זה, יש עתיד. יפה.
אז, אבל באמת, תצביעו על פי המצפון שלכם, ותבחרו את הבחירות שהן טובות לכם ויעילות לכם. ואנחנו נשתמע פה בבחירות הבאות, עוד שבוע נראה לי.
אני מקווה שנעשה כמה בחירות חכמות, ושהבחירות לכנסת יהיו קצת יותר רחוקות.
הנושא שנעשה בבחירות הבאות, עוד כמה חודשים, זה אמביוולנטיות. 50-50, אתה יודע, אז גם האדם תקוע ב-50-50. ואמביוולנטיות היא שאני לא מצליח להחליט בין שני צדדים, וזה הדבר שהכי תוקע.
וזה רעיון מצוין באמת לפרק הבא, כשנדע את תוצאות האמת.
אם הציבור ימחה לנו ויהיה עתיד של ממשלה, אז יהיה מצוין.
יאללה, יגאל. היה תענוג כמו תמיד. להתראות, ביי ביי.